רכישת דירה, זווית הפרקטית. כל מה שאתם צריכים לדעת על רכישת דירה, עם עורכת הדין מירי יעקב גביש.
היי, אנחנו נמצאים היום בפרק נוסף של הפודקאסט רכישת דירה, זווית הפרקטית, והיום יש לי את הכבוד לארח את איתיו מידן, שמיים מקרקעין.
שלום, נעים להיות פה.
איזה כיף שבאת.
תודה רבה שאת מארחת אותי.
תודה. היום באמת היה לנו כבר פרק אחד שקשור לשמאות מקרקעין, עם יושבת ראש לשכת שמאי המקרקעין, נחמה בוגין, המכובדת.
מכובדת ביותר.
כן, לגמרי. ושם אנחנו יותר התמקדנו בתפקיד של השמאי. היום הייתי רוצה להיכנס קצת יותר לנושאים אחרים. לנושאים גם שקשורים בעצם גם בציבור, כאילו בדרך כלל מתייחסים לשמאי כמי שמעריך נכס, שמן הסתם זה לא התפקיד היחידי של השמאי, אבל זה בדרך כלל מה שרווח בציבור, שלוקחים שמאי כשרוצים הערכה של נכס, במיוחד למשכנתה. אנחנו עוד מעט נדבר על התפקידים הנוספים של שמאי, זה לא התפקיד היחיד מן הסתם, ועל החשיבות שלו. אבל אנחנו נמצאים אומנם היום ספציפית בתקופה של מלחמה, וגם באופן כללי אני רוצה לדבר על איך דברים ונסיבות בכלל בעולם ובמדינה, איך הן משפיעות על העניין הזה של מחירי הדירות. אז אתה אומנם מתמקד ומתמחה בעיקר באזור של ירושלים, אבל אתה עושה ובודק נכסים גם במקומות נוספים בארץ, ואני אשמח קודם כל שנתחיל ותגיד לי איך באמת אתה יודע מהניסיון שלך שהייתה השפעה בימים האלה על המחירים.
אז קודם כל, מבחינת מחירי הנדלן, יש לנו כמה מגמות כרגע שקורות במקביל בעולם הזה של הנדלן. הנדלן הוא רק אופציה אחת של השקעה, כשיש אופציות אחרות שנמצאות, שזה פקדונות בבנקים, שזה שוק ההון, שזה דברים נוספים, ותמיד המשקיע רוצה לקבל תשואה לעומת סיכון. אז כשאנחנו מסתכלים על שוק הנדלן, קודם כל צריך לראות שאנחנו נמצאים היום בסביבת ריבית קבועה יותר, ממה שהיינו בעבר, ריבית בנק ישראל. ברגע שבנק ישראל בעצם מעלה את הריבית, יש לזה השפעות על כל תחומי ההשקעות, וגם על תחום הנדלן. מה שאנחנו מכירים כולנו זה שהמשכנתאות מתייקרות. בין היתר, כרגע שאנחנו נמצאים בתקופות יותר מסובכות, מבחינת מלחמה וחוסר ודאות, המשקיעים, הנטייה הטבעית שלהם לשמור את הכסף קרוב ללב, לשים אותו בפקדונות בבנקים. אז כסף בעצם נשאב מהשוק, נכנס חזרה לכיסים של האנשים ונכנס לבנקים. ומצב כזה הרבה פעמים עלול לגרום לקיפאון בשוק הנדלן. אז תמיד שיש איזשהו אירוע שמטלטל, אנחנו רואים בהתחלה קודם כל עצירה, זה לא בהכרח מביא לירידה במחירים. אנחנו רואים איזושהי עצירה, כל המשקיעים וכל האנשים לוקחים רגע אחד נשימה, עוצרים, מבינים מה קורה, לאן השוק הולך, ורק אחרי זה הם חוזרים או לא חוזרים להשקיע. ואם את שואלת על מה קורה כרגע, הרי אנחנו עומדים כרגע בעיצומה של מלחמה, גם בעזה, גם בצפון, ולצערי גם היה לנו איזה אפיזודה קצרה עם איראן עכשיו, אז ברור שזה משפיע על האנשים. אני חושב שלמרות הדברים האלה, אם מסתכלים על המקרו, על המגדול באמת, על כל שוק הנדלן, אנחנו נמצאים באיזושהי מגמה שהיא סוג של קיפאון. כשאני צופה קדימה, אני רואה בשנים הקרובות, בדעתי, דעתי האישית, זה לא ייעוד, זה דעתי, אני חושב שמחירים ישובו לעלות, בגלל כל מיני מגמות שקורות כרגע, מספר התחלות הבנייה, עלויות הבנייה, חומרי הבנייה וכל הדברים האלו, ואני גם חושב שהנדלן בארץ הוא השקעה יחסית יציבה, שאנחנו רואים בסוף שאנשים חוזרים אליה פעם אחר פעם, איך שנגמרת תקופת חוסר הוודאות, עליה אני מדבר בעצם כשמדבר על מלחמות ועל אירועים מטלטלים.
כן, זה בהחלט הרבה מאוד, גם זה משהו שמאפיין את הישראלים, שחשוב להם לקנות נכס ולגור בנכס משלהם. אז זה בהיבט לא רק של המשקיעים, אלא באופן כללי, אנחנו מדברים גם על אנשים שהם שפרי דיור, זוגות צעירים שקונים דירות חדשות. אתה מדבר על קיפאון, אבל לפעמים גם קיפאון, כמו שגם היה בתקופת הקורונה, כשהיה חוסר ודאות בהתחלה, ובכלל הסגרים והכל, זה מייצר איזושהי ירידה, אני לא יודעת אם תקרא לזה אמיתית או לא אמיתית, אבל לצורך העניין יש אנשים שחייבים למכור את הדירה שלהם בפרק זמן מסוים, כי הם כבר קנו דירה חדשה, הם כבר התחייבו בעסקה אחרת, ואז יש להם דדליין למכור את הדירה שלהם. וכשיש כיפון בשוק, אז זה משפיע, והם צריכים להתפשר ולהוריד את המחירים. השאלה, עד כמה זה משפיע באמת במקרו על השוק עצמו, כשקורה כזה דבר?
אז את אומרת דברים נכונים. אני ראיתי בתקופה הזו שנקרא לה כיפאון, עסקאות נסגרות במחירים נמוכים יותר ממה שנסגרו בשיא. אם אתם זוכרים את 2022, הייתה שנה משוגעת בשוק הנדלן.
כן.
מה שנקרא, הכל מטטי ירה, והנכסים שם אפילו לא היה להם זמן חשיפה בשוק. איך שיצא נכס, הוא נמכר בתוך שבועות בודדים. והמצב עכשיו הוא הפוך. נכסים פתאום נשארים המון המון זמן בשוק. ופתאום כשנכס נמצא הרבה זמן בשוק, אז הרוכשים הפוטנציאליים אומרים, אוקיי, יש פה מקום למסע ומתן. לדוגמה, אני בתור שמאי היום, בתור שמאים אנחנו לפעמים מנתחים גם עסקאות שנסגרו, וגם נתוני היצע, כשמישהו מפרסם ביד שתיים, אנחנו מסתכלים על זה. אז אני היום לוקח בעצם הפחתה למסע ומתן, על כל עסקה כזו שאני מנתח, של 10%, בין 5% ל-10%, מה שאומר שיש יותר מרווח למסע ומתן היום, בתור רוכש, כלפי המוכרים, שהם טיפה עכשיו התהפכו היוצרות, והם נמצאים בעמדה עם יותר כוח. בעצם הרוכשים, לעומת מה שהיה לפני היפוך המגמה. אז כן, בתקופה הזאת אנחנו רואים עסקאות שנסגרות במחיר יותר אטרקטיבי לרוכשים, וקיימים מוכרים שצריכים לעשות את השיפור דיור, צריכים לעשות את השלב הבא, והם רוצים למכור, ואם אין מספיק אנשים שיקנו מהם, אז הם יהיו מוכנים להתפשר, ואנחנו רואים את זה. האם זה מצביע על ירידת מחירים כוללת בשוק? תלוי, תלוי באיזו עיר, תלוי באיזה אזור, תלוי באיזה סקטור. האם דירות חדשות נמכרות בזול יותר? לא בטוח. האם דירות יד שנייה נמכרות בזול יותר? יכול להיות. אז אנחנו צריכים בעצם להבחין גם בין הסוגים השונים של הדירות. אני רואה בדירות חדשות, לדוגמה, איזשהו יציבות שהקבלנים לא מוכנים להוריד במחיר, הם משפרים את התנאים. הם נותנים לך את ה-20-80 במימון, או את ה-10-90 פתאום, אבל המחירים הם נותרים די זהים. לעומת דירות יד שתיים, שבהם המוכרים הם פרטיים, והם מוכנים יותר להתגמש.
אבל גם בדירות חדשות, אמנם הם משפרים את התנאים, אבל התנאים האלה שווים כסף, כי לצורך העניין יש פרויקטים היום, לא מעט פרויקטים שמבטלים את ההצמדה למדד. אז אומנם מחיר הדירה לא השתנה, אבל בסופו של דבר, התשלום הסופי יכול להיות הרבה יותר נמוך, ואם בעשרות אלפי שקלים ויותר, תלוי כמה זמן נשאר עד האכלוס. ויש מצבים שהם נותנים, כל מיני שדרוגים ותוספות, גם אם לא נוגעים במחיר הדירה עצמה. אז הם כאילו מצד אחד שומרים על המחירים של הדירות, כי בסופו של דבר מה שידווח לרשות המיסים זה המחיר שמכרו את הדירה, והשווי של הדברים מסביב לא יקבל באמת ביטוי.
נכון, נכון, זה נכון. אז כשאנחנו מסתכלים על זה, באמת יש לנו את המקום הזה שכל התוות האלה הם שווי ערך לכסף, כי אם עכשיו נותנים לי, לדוגמה, לשלם רק 10% ו-90% הנוספים, אני יכול להשקיע בינתיים, אז זה שווה לי כסף. או אם נותנים לי התוות ושדרוגים וכדומה, זה שווה כסף, ובטח שביטול הצמדה למדד זה שווה כסף, כי היזם סופג את זה על עצמו. זה מאוד תלוי, אני חושב שצריך בשביל להתעמק בנושא, זה דווקא להבין איזשהו משהו על איך עובד פרויקט של יזם שבונה, אם אני עכשיו משקיע שרוצה לקנות דירה מקבלן, על הנייר מה שנקרא, שזו טקטיקת השקעה היום מאוד עובדת, אז אני צריך אולי טיפה להבין איך זה עובד. כשיזם קונה קרקע, הוא קונה אותה מפרטיים, במכרז, במקום כזה, ואז הוא בעצם מתחיל לעבוד ומוציא יותר. כשיש לו יותר, אז הוא יכול בעצם להביא את השופלים ואת הטרקטורים ולהתחיל לבנות. וכדי להתחיל לבנות, הוא מביא את הקרקע וקנה אותה, הוא צריך לקבל מימון מהבנק על כל עלויות הבנייה שעומדות להיות לו. והוא חותם על הסכם מימון עם הבנק. ובשלב הזה הוא צריך למכור. ולמה? היזם צריך להוכיח לבנק שהוא מסוגל למכור במחירים שעליהם הוא התחייב כדי לקבל את אמון הבנק ולקבל את המימון. הבנק רואה, אוקיי, הוא כבר מכר 5 דירות, רק עכשיו קיבל היתר, אני רואה שהוא מסוגל למכור את הפרויקט הזה, אני אתן לו את המימון. אז אם אני בתור משקיע, אולי דווקא שווה לי לבוא על ההתחלה לפרויקט ולהיות בין הראשונים, ואז אני מקבל את התנאים הכי טובים, כי לפעמים היזם יותר לחוץ למכור בתחילת הפרויקט. ולכן הוא צריך להראות את המחירות לגורם המממן, שזה במקרה בנקים או מימון חוץ בנקאי. וכן, היזמים נותנים את ההנחות האלה כשהם צריכים לתת את המחירות עכשיו ולקבל את המימון. אחרי שהם מוכרים את ה-X דירות שהם צריכים למכור, אז הרבה פעמים הם יעצרו ויגידו, אוקיי, עכשיו אני לא חייב למכור יותר, אני רוצה רגע אחד לחזור למחירים ההתחלתיים שרציתי, כדי למקסם את הרווח בפרויקט. כל יזם תמיד ישאף למקסם רווח. ולכן אנחנו גם בתור משקיעים או בתור רוכשי דירות יכולים לבוא ולראות באיזה שלב הפרויקט נמצא כרגע, ולבוא בשלב הטוב כדי לקבל את ההטבות הטובות ביותר, שאנחנו רואים היום גם בשוק.
כן, זאת באמת עצה נהדרת, ולא רק למשקיעים, אלא באופן כללי לזוגות צעירים שרוצים באמת לחסוך כמה שיותר בהיבט הזה. וחשוב לי אבל להגיד בהיבט הזה שגם כשאתם, כשקונים דירה וקונים דירה חדשה מקבלן, הרבה פעמים נוטים לחשוב שמשלמים בעצם לעורך דין של הקבלן, ומשלמים לו כסף, ומבחינת הרוכשים, כאלה שהם לא מנוסים, כי משקיעים לדעתי לא עושים את הטעות הזאת, לא לוקחים עורך דין. עכשיו, זה אומנם פחות קשור לפרק שלנו, אבל זה משהו שנתקלתי בו ממש לאחרונה, זוג שרכש דירה במרכז הארץ, בסכום של למעלה מ3.5 מיליון שקל, דירה חדשה מקבלן, וחסכו על העורך דין, וזה דבר שמייצר מלא מלא בעיות, במיוחד כשמדובר בהסכם מול קבלנים, כי ההסכם נעשה לטובת האינטרס של הקבלן, וכביכול החיסכון הזה בעורך דין, בדרך כלל עולה הרבה מאוד כסף, גם בהסכם עצמו, כי זה לא רק ההיבטים המשפטיים, אלא דברים ש... סעיפים שלפעמים נמצאים בחוזה, שעורך דין שמומחה לעניין הזה יכול לשים לב ולחסוך הרבה מאוד כסף לאותם רוכשים. אז באמת אני אומרת לכם, אל תעשו את הטעות הזאת להשקיע 3.5 מיליון שקל בדירה ולחסוך את ה20,000-30,000 שקל על עורך דין. זה העסקה הכי גדולה בחיים של בן אדם. אנחנו בכל זאת לא טייקונים ולא...
עשירות בארץ.
ובסופו של דבר, עבור האדם הפרטי זה הרבה מאוד כסף. לוקח גם בדרך כלל, כמו שאתה אומר, במיוחד היום שלוקחים מימון גם מאוד מאוד גבוה, אז מסכנים פה הרבה מאוד כסף, וחשוב לשים לב לזה, ובאותו אופן, גם כשקונים דירה ולא בודקים אותה, אני חושבת במיוחד בדירות יד שנייה, זה יותר בולט שצריך את השמי.
כן, ולא, כי אני אספר לך סיפור מפתיע, דווקא על שיתוף פעולה בין עורך דין לבין שמי בקנייה של דירה חדשה, שהיה לי ממש לאחרונה. עורך דין שאני עובד איתו, ניגשה אליו רוכשת שהיא תושבת חוץ, והיא אמרה לו, אני רוצה לקנות דירה בשכונת ארנונה בירושלים, והגעתי לדירה הזו, דירה שבדיוק סיימה פרויקט של תמה. והעורך דין הזה, כנראה כמוך, הוא מבין עניין והוא הבין שצריך לפתור את כל הבדיקות המשפטיות, ושגם בפן המשפטי הוא מצא דברים שהיו חשובים מאוד ושווים עשרות אלפי שקלים לרוכשת, ואז הוא שלח אותי לעשות בדיקה. נכון שמדובר בדירה חדשה, שאתה אומר אני מקבל משהו חדש מהניילונים והכל טוב, אבל אין תחליף למישהו מטעמך שמגיע לדירה. במקום הזה הדירה כבר הייתה בנויה, במקומות אחרים יכול להיות שאתה קנית על הנייר, ורק אחרי זה אתה תשלח כשהיא כבר תתחיל לעמוד, אבל שם הגעתי וזיהיתי כמה דברים שהיו מאוד בעייתיים. קודם כל, לדירה יש מרפסת שלא קיימת בה יותר. פתאום נוצרה מרפסת.
מאו.
עכשיו זה נחמד לצאת ולהשתזף, אבל האם יש פה איזשהם השלכות לדבר? כן, אתה קונה נכס שהוא בעצם עם חריגת בנייה, ויש איזה השלכות. יכולים לפתוח עליך תיקי פיקוח, יכולים לעשות עליך בעיות. נכון. זה הדבר ראשון. דבר שני, הגעתי לשם, וראיתי שני מוקדים של רטיבות. ורטיבות זה סיפור בתוך דירות, בטח בתור דירות חדשות. אני היום מייצג בתיקים בבתי משפט סביב הנושא הזה, וזה לפעמים נמשך יותר מ10 שנים שבן אדם יש לו מים טפטפים בתוך הדירה, ויש לזה השפעה מאוד גדולה על שווי הדירה. הפחתות של לא מעט כסף בשווי הדירה, אני בתור בן אדם שבא לקנות, לא רוצה לקנות דירה עם רטיבות, אני אשלם פחות על דירה כזו. אז במקרה הזה שתיארתי, גם העורך דין עשה את הבדיקות שלו בצורה מאוד מאוד מקצועית, וגם הוא אחר כך שלח את השמי, וביחד השיתוף פעולה הזה,
כן.
מביא איזושהי מעטפת שנותנת שקט למי שבא לקנות דירה. וכשאנחנו באמת שמים כל כך בכסף, עצוב לי שאני מגיע למקרים אחרי שזה קרה. אחרי שבן אדם קנה כן. דירה שהיא בעצם מחסן, או אחרי שבן אדם קנה דירה עם חריגות בנייה. זה עצוב לי כי בסוף זה המון המון כסף של הבן אדם שעובד קשה בשבילו, ולקוחות שלי ובכלל לקוחות גם שלך, אנחנו רוצים שהם יעשו עסקה טובה, עסקה בטוחה, ובשביל זה צריך את האנשים הנכונים.
אני לגמרי מסכימה איתך, ואני תמיד חוזרת ואומרת בפודקאסט שחשוב לקחת את המעטפת של אנשי המקצוע. זה נראה לאנשים כמשהו שצריך לחסוך בו, כי מוצאים כל כך הרבה כסף על דירה, אבל דווקא בגלל הסיבה שמוצאים כל כך הרבה כסף על דירה, זה מאוד מאוד חשוב. ואתה במקרה, אמנם זה לא תפקידו של שמאי לבדוק רטיבויות ולשים לב לזה, אבל אתה בזכות הניסיון שלך, וזה שהגעת לדירה, כי עורך דין לא מגיע לדירה ובודק אותה פיזית, אז אתה היית מספיק ערני לשים לב לעניין הזה.
נכון, אנחנו מסתכלים בעיניים. מה שנגלה אל העין, אני אציין בדוח שלי. כמובן שאנחנו שמאים, מי שבודק רטיבויות זה מהנדסים ואנשי מקצוע מתאימים, אבל מה שנגלה לעין, אני תמיד אציין בדוח שלי. אני מסמן על הדירה איפה שאני רואה מוקדי רטיבות, ואני מסמן איפה שיש קירות מתקלפים, ואיפה שיש חשדות, ואני אומר, בשמאות שלי אני רושם, יש לבדוק עם אנשי המקצוע המתאימים. אבל עצם זה שאתה מאיר את בעצם את תשומת הלב של הבן אדם, יכול לפעמים לעשות שינוי. כמובן שקונים דירות קבלן, שיש אחריות, והחברה הקבלנית צריכה לתקן ולפצות.
כן, וגם הדוגמה שאמרת עם המרפסת שהיא בחריגת בנייה, זה משהו שהוא באמת חריג בבניינים חדשים, כי בדרך כלל מאוד מקפידים קבלנים היום בבניינים חדשים, זה לא מה שהיה פעם שבונים משהו, מחכים שמקבלים טופס 4, ואז הולכים לעשות משהו אחרי שמקבלים את האישורים. היום זה משהו שהרבה יותר נבדק ומפוקח, וזה משהו שהוא מאוד חשוב, כי בסופו של דבר לא יבואו לקבלן, יבואו לבעלים של הדירה. לא משנה אם הוא קנה את הדירה ככה, זה לא יעזור לה להגיד, אני קניתי ככה את הדירה, אני לא ידעתי, זה לא יעזור. בסופו של דבר זה עבירה על חוק תכנון הבנייה, וזה עבירה פלילית. ומעבר לתוצאות גם הכספיות שיכולות להיות לדבר כזה. אז זה בהחלט חשוב, הדוגמה הזאת שציינת. ואיפה אנחנו בעצם רואים את זה בדירות שהן דירות ישנות? מה חשוב לשים לב ולבדוק?
יש, אני אנסה לתת פה את השני שקל שלי על הנושא הזה, בלי להיכנס too much. יש כמה דברים שהם נקודות תורפה, הייתי אומר, בדירות. קודם כל, דירות גן ודירות גג הן מועדות לחריגות בנייה. למה? דירת הגן יכולה לצאת החוצה על חשבון החצר ולהרחיב בצורה בלתי חוקית. אנחנו רואים את זה המון. אז אם קונים דירת גן יד שנייה, חשוב מאוד לבדוק.
גם פרגולות, גם... שזה הדבר שהרבה פעמים פונים אליי לייעוץ לגבי פרגולות, שאנשים קיבלו מכתבי התראה שצריכים לפרק את הפרגולה ושהיא לא תקנית, ואנשים לא מבינים מה הם עשו לו בסדר.
נכון.
בסך הכל שמנו פרגולה שיהיה לנו צל, שאנחנו נוכל להשתמש במרפסת.
גם הסגירות של הפרגולות האלה, הרבה פעמים עם ויטרינות וכל מיני דברים כאלה, שאתה לא חושב שהן משמעותיות עד שבא אליך פקח לבית. אז... דירות גן באמת מועדות לפורענות, כמעט כל דירת גן שהייתי קונה יד שנייה, הייתי מביא שמאי לשמאות מוקדמת. וזה חשוב בגלל שזה משפיע על השווי. זה משפיע על השווי של הדירה. דורשים לך המחיר מסוים, אחרי שאתה מגלה חריגה, אתה יכול להפחית את המחיר הזה במסע ומתן. ודירות גג, אותו דבר, כי יש להם הרבה פעמים מרפסות גג גדולות, שגם עליהם אנשים אוהבים לבנות, חוקי, לא חוקי, וכדומה.
לפעמים מוסיפים חדרים.
ממש ככה.
אפילו ברמה של חריגות שנתקלתי לא מזמן במקרה, באנשים שפשוט הגביעו את המעקה של הגג, או שחלק מהדברים, או שהחדר בגג היה יותר גדול, ואמרו לי, אבל ככה קנינו את הדירה. וכשהגביעו את המעקה, אמרו, לא, אבל אנחנו רצינו שיהיה לנו פרטיות. מה הבעיה להגביע את המעקה? אבל יש תקנות לכל דבר, וכל דבר כזה זה חריגה. וכשהעירייה שמה לב, כמו במקרה הזה שהיא שמה לב, אז זה אחר כך באמת יש לזה עלויות, גם עצם הפירוק, עצם ההתאמה של זה אחר כך, זה גם עלויות.
נכון, וזה הכל טוב ויפה עד שתופסים אותך בדברים האלו, כי אתה יכולה להיות חריגת בנייה בבית במשך עשרות שנים. עד שיום אחד יש שכן שלא באת לו בטוב בעין, והוא פותח לך תיק פיקוח, זה מאוד פשוט, פשוט תלונה באתר העירייה, ואז מגיע מפקח או שהם בודקים בתצלומי אוויר של הנכס, רואים שזה לא מתאים ופותחים תיק פיקוח. תיק פיקוח הוא יכול להסתיים בבקשה להריסה של הדבר הזה, הוא יכול להסתיים בתביעה משפטית, הוא יכול להסתיים בכנסות, בכספים. כמובן, אם נתקלים במצב כזה, לפנות לעורך דין שמתמחה וללכת אליו, זה חשוב, לא לעשות את הדברים האלה לבד, יש אפשרויות להתמודד עם הדבר, אבל יש לזה השפעות ויש לזה השלכות, וצריך לדעת. בטח שקונים משהו כזה. תמיד אני נותן את הדוגמה הכי בנאלית, אבל אנחנו קונים רכב ואנחנו לוקחים אותו לבדיקה.
לגמרי. אין מצב ש...
במכון רישוי, אז כאילו, איך על דירה, אנחנו עובדים חיים שלמים בשביל הדבר הזה, ובגלל זה כיף לי באמת לסייע ללקוחות לעשות את העסקה הזאת, לעשות את הדבר הזה בצורה בטוחה יותר, ולראות אותם גם בבית החדש הרבה פעמים. ומעבר לדבר הזה, אנחנו כמובן בתור שמאים עושים המון המון דברים שהם לא רק דירות, קנייה ומחירה של דירות. יש לנו באמת, המקצוע שלנו מאוד מאוד רחב, עוסק בהמון דברים מחוץ לעניין של הערכות שווי לדירות, מחירות, בדיקות, אבל זה באמת הרבה מהיום יום הוא מורכב מזה. אם תרצי אחר כך נוכל לפרט את הדברים אחרים.
אני אשמח באמת, כן, לשמוע גם על התפקידים הנוספים של שמאי, שאנשים יהיו מודעים לאפשרויות ולמקרים, והם יחליטו בסופו של דבר אם הם עושים בזה שימוש או לא, אבל חשוב שהציבור ידע, כי בעיקר חושבים ששמאי צריך, כי לקחנו משכנתה ומחייבים אותנו עכשיו להביא שמאי שהוא
כן.
ייתן הערכה.
אני אתן דוגמה, יש המון, אני אתן דוגמה קודם כל פרקטית לאנשים, לציבור המאזינים שלך ושלנו, אז אני אתן את הדוגמה של מס שבח. אם אני משקיע, בוא נאמר נתחיל מזה, אם אני בעל דירה יחידה, אני בדרך כלל יכול למכור ולקבל פטור ממס שבח, אני לא אצטרך לשלם ברוב המקרים, ברוב המקרים. אלא אם כן, זה דירה מאוד 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 יקרה. אבל במידה ואני משקיע ויש לי כמה דירות, ועכשיו אני רוצה למכור את אחת הדירות, לפעמים אני צריך לשלם מס שבח. מס שבח זה מס בעצם על הרווח שעשיתי על המקרקעין, על הדירה, למשך השנים. וכשאני צריך לשלם מס שבח, יש אפשרות להפחית אותו. איך עושים את זה? ומתי נכנס השמאי שם? נאמר ושיפצתי את הנכס. במס שבח אפשר להפחית עלויות שהוצאו לצורך השבחת הנכס. מה זה עלויות כאלה? אנשי מקצוע, עורך דין, שמאי, אדריכל וכל מיני אנשי מקצוע. שיפוצים שעשיתי בנכס, תוספות בנייה שעשיתי בנכס. במידה ושמרתי קבלות, אני יכול להזדקות על כל הדברים האלה. אבל מה קורה במידה ולא שמרתי קבלות?
נכון, זו שאלה שעולה הרבה
מלקוחות. מה קורה אם אני עכשיו שיפצתי, קניתי בית בשנת 2000, בשנת 2005 שיפצתי אותו, ועשיתי את זה בצורה לצערי בלי קבלות. ועכשיו ב-2024 אני מוכר. איך אני אגיד למס שבח, תקזזו לי את העלות הזאת? אז יש דרך. לוקחים שמאי ואומרים לו, אני רוצה שתעשה לי הערכת עלות שיפוץ או עלות בנייה לשנת 2004. אנחנו בתור שמאים יודעים לעשות את זה, וזה טיפ וטריק שחוסך המון כסף במס שבח. אם עשיתם שיפוץ או עשיתם תוספת בנייה בבית, אין לכם את הקבלות ועכשיו אתם נדרשים לשלם מס שבח, אפשר לפנות לשמאי ובעצם לשחזר את עלות הבנייה ולבקש אותה בקיזוז מהמס, וזה חוסך המון 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 כסף. אז אני מקווה שזה משהו שיזכרו אותו. ומעבר לדבר הזה, יש לנו עניין שהשמאים עוסקים בו המון, שזה הפחתה של תשלומי מיסוי. את מכירה כמובן את היטל השבחה ותשלומים לרשות מקרקעי ישראל. אני לא יודע אם כל ציבור המאזינים מכיר את התשלום הזה או לא. אפשר יהיה להרחיב עליו אם תרצי, ובאמת אני אסביר מהו התשלום הזה, מה מגובים אותו ואיך מתמודדים איתו.
של, אתה מדבר על רשות מקרקעי ישראל.
יש לנו את רשות מקרקעי ישראל ויש לנו היטל השבחה.
כן, יש היטל השבחה שזה לרשות המקומית. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים בין היטל השבחה למס שבח. וזה שני מיסים שונים. מס שבח הוא בעצם משולם לרשות המיסים על הרווח שעשינו בין הקנייה למחירה. והיטל השבחה זה היטל של הרשות המקומית שהיא בעצם לוקחת אותו על
לצורך העניין, בנייה, על זכויות בנייה
ששיביחו כן את הנכס. שחשוב גם להבין שזה לא משנה אם אנחנו השתמשנו או בנינו או לא בנינו, ברגע שמחרנו את הנכס, גם אם אנחנו בכלל לא השתמשנו ואפשר לבנות לצורך העניין גם עוד 50 מטרים, ואנחנו לא השתמשנו בזה בכלל ואין לנו כוונה ומחרנו כך, אז זה נחשב למימוש. אז זאת נקודה מאוד חשובה גם לבדוק ולהתייחס להיטל השבחה, ולבדוק אם קיים היטל השבחה לפני שאנחנו מוכרים דירה, כי קרו לי מקרים שאנשים לא בדקו את זה, בדרך כלל זה התפקיד של העורך דין, לבדוק את זה לפני העסקה, ואנחנו עושים את זה לפני, כשאנחנו מייצגים מוכר לפני מכירה של דירה, לבדוק אם קיים באמת היטל השבחה, כי זה יכול לעשות שינוי דרמטי גם במחיר של הנכס. אם בן אדם פתאום מגלה שהוא צריך לשלם עשרות אלפי שקלים כהיטל השבחה. ואתה בעצם מדבר על מס של רשות מקרקעי ישראל גובה. אז בוא תרחיב על זה קצת.
אוקיי, אז בנוגע להיטל השבחה, אמרת נכון לגמרי. חשוב לפני שמוכרים, לפעמים, לדעת אם יש לי עוד תשלום מסוים שאני הולך לשלם. לפעמים אנשים בונים על לקנות דירה חדשה, ופתאום הם מגלים שאין להם את כל הכסף שהם קיבלו. הם קיבלו 3 מיליון, אבל הם צריכים לשלם 400 אלף שקל לעירייה אז נשאר להם רק 2.6, ואולי זה לא מספיק לדירה החדשה. אז לבחון, לדעת, ואפשר להרער ולהפחית את היטל ההשבחה על ידי שמאי מטעמכם. ולענייני רשות מקרקעי ישראל, זה תחום שלא כל שמאי המקרקעין עוסקים בו, ולא כל עורכי הדין עוסקים בו. צריך להכיר, מדובר בעצם בגוף שמנהל יותר מ-90% מקרקעות המדינה, בזמנו, כשרק התחילו פה את המדינה, החליטו שלא כל הקרקעות יירשמו בבעלות פרטית, אלא יישארו בבעלות המדינה, ויחכירו אותם, מלשון חכירה, לאנשים. ולמה זה קרה? פחדו שהאויב ירצה להשתלט על קרקעות ולקנות קרקעות, ולנגוס בעצם במדינת ישראל. ועד היום נותרנו בעצם עם הגוף הזה. הרבה מהקרקעות במגזר החקלאי, מושבים, קיבוצים, וגם הרבה מהקרקעות במגזר העירוני של וילות, נמצאים על קרקע שהיא בבעלות של רשות מקרקעי ישראל. ומה זה משפיע בכלל, הדבר הזה, הרשות מקרקעי ישראל הזה? אז אנחנו מכירים ברוב המקרים בעלות בטאבו. יש לי דירה, יש לי צמוד קרקע, יש לי וילה, והוא רשום בבעלות על שמי. מעולה. אבל המצב שבו אני חוכר ולא בעלים הוא שונה. אני בעצם סוחר לטווח ארוך את הנכס ממדינת ישראל. וכל פעולה שאני רוצה לעשות בנכס הזה, היא כרוכה באישור של מדינת ישראל, של רשות מקרקעי ישראל, והרבה פעמים גם כרוכה בתשלום לרשות מקרקעי ישראל.
כן.
וזה תשלום גדול לרשות מקרקעי ישראל.
וזה מעבר להיטל השבחה. לצורך העניין, אם יש לבן אדם עכשיו בית פרטי, ויש לו זכויות בנייה, והוא צריך, הוא רוצה לממש אותם, אז הוא בעצם מוצא את עצמו גם משלם היטל השבחה לרשות המקומית, על זה, וגם צריך לשלם תשלום לרשות מקרקעי ישראל על זה שהוא רוצה להוסיף ולהגדיל את הבית.
זה יכול להיות הרבה כסף. לפעמים הם לא הסתנחרנו, לפעמים כן הסתנחרנו ויהיו תשלום כפול. לעניין של רשות מקרקעי ישראל, אנחנו תמיד קונים מהם איזשהו בנק זכויות. אני קיבלתי קרקע מרשות ישראל וקיבלתי אותה עם בנייה ל-200 מטר. הם אמרו לי, אתה קנית 200 מטרים. כל מטר יותר שאתה רוצה לבנות, אתה צריך לקנות מאיתנו. אתה תצטרך לשלם לנו עליו דמי היתר. נגיד, וקניתי 200 מטרים ופניתי 200 מטרים, ופתאום עכשיו עברו כמה שנים, המשפחה התרחבה, ואני רוצה להוסיף עוד 50 מטרים. יש לי את הזכויות האלה, יש לי אותם לפי טאבע, אבל אני אולי לא קניתי אותם עדיין מרשות מקרקעי ישראל, ועכשיו הם יבקשו ממני לשלם עליהם. וכמה אני אשלם? אני אשלם הרבה, יותר מ-30% מהשווי של הזכויות, 31% משווי הקרקע של זכויות הבנייה. זה יכול להיות מאות אלפי שקלים, באזורים היקרים. וגם שם, כמו בית השבחה, שום תשלום הוא לא תורה מסיני. אפשר להתמודד, אפשר לעשות הפחתה, אפשר להרער על התשלומים. מתי? בדרך כלל כשהתשלום הוא גדול, ורק אחרי שהשמאי בודק, האם כדאי, גם בהיטל ההשבחה וגם ברשות מקרקעי ישראל, אני לא אומר לכולם, כדאי לכם להרער. זה טעות. יכול להיות שהתשלום הוא הוגן שמבקשים ממני. למה לי להרער? יכולים גם להעלות לי את התשלום אם אני מערער. אז חשוב קודם כל לבדוק. אני בודק ללקוחות שלי, בדרך כלל זה ללא עלות, אני בודק כדי קודם כל לראות בכלל אם יש
התכנות.
אם יש התכנות, אני לא אקח תיק שהוא הפסדי. המטרה שלי בסוף ליצור ערך ללקוח ולהחזיר לו כסף. היה לי עכשיו תיק של לקוח שקיבל 500,000 שקלים חזרה, זה היה לי כיף גדול לראות את התגובה שלו, באמת, זה אחד מהרגעים המספקים. פתאום לראות שהבן אדם עכשיו יהיה לו כסף לבנות את הבית. קיבל תשלום כל כך גבוה מרשות מקרקעי ישראל, שהוא אמר, לא היה לי איך לבנות את הבית. ואז הוא פתאום מקבל את הכסף הזה חזרה, זה באמת עושר. אז לבדוק במקצועיות, לבחון, רואים איפה הבעיות בשמאות של רמי או בשמאות של היטל ההשבחה, ואז תוקפים אותה. זה ענף מאוד יצירתי בשמאות. אתה בעצם יודע איפה הטעויות בשומה שעל פיה גובים ממך כסף, ואתה עושה שמאות נגדית, ואז זה הולך בעצם לשמאי שהוא שמאי בורר, שמאי מכריע, והוא קובע בסוף מה התשלום הסופי, על פי אמות מידותיו המקצועיות. זה שמאים מאוד מנוסים והם בלתי תלויים, והמערכת הזאת היא נועדה בשביל להגן על האזרח, בשביל לאפשר לו בסוף לשלם תשלום הוגן, מס אמת. אז אני מקווה שהמאזינים יזכרו שאם מקבלים דרישת תשלום, זה לא סופי, אפשר להרער, אפשר להגיש שומה נגדית ולחסוך המון המון כסף.
כן, חשוב מאוד לא לעשות את זה לבד, כי הם יכולים לשרוף לעצמם את האפשרות, את הזכות עירור, ולפעמים, כמו שאתה אומר, לקבל גם תשלום יותר גבוה.
נכון. רק אני אגיד משהו על היטל השבחה, שעורכי דין גם הם מייצגים בענייני היטל השבחה, בפני ועדת הערר. הרבה פעמים יש סוגיות משפטיות שבהם גובים ממני היטל השבחה על איזושהי סוגיה משפטית, כמו זכויות בנייה בגג, שלא ברור אם הן קיימות או לא קיימות, או האפשרות מימוש שלהם היא מוטלת בספק, ושם נכנסים הרבה פעמים גם עורכי דין, ונותנים טיעונים משפטיים על הנושא הזה, ויש המון התפלפלויות משפטיות סביב היטל השבחה, אז גם שם יש שיתוף פעולה בין שמאים לבין עורכי דין.
יפה, זה באמת גם נקודה חשובה. יש איזושהי התייחסות במקרים האלה, כשיש גם היטל השבחה ובמקביל גם את את המס של רשות מקרקעי ישראל? הגופים האלה מתייחסים אחד לשני?
שאלה טובה, כן. ברוב המקרים לא תהיה חפיפה, אני אסביר. מה שיכול להיות, כשאני בעצם קונה זכויות מרשות מקרקעי ישראל, נאמר את אותה הדוגמה של ה-200 מטרים, אז אני קניתי 200 מטרים. עכשיו, במידה ואני ארצה, עבר זמן ואושרה תב"ע חדשה, במידה ואני ארצה להשתמש בעוד זכויות, אני צריך לשלם 31% מערך הקרקע של הזכויות האלה. נגיד והזכויות שוות 100,000 שקלים, אז 31,000 שקלים, תיאורטית, אני צריך לשלם לרשות מקרקעי ישראל. ובמקביל, אני צריך לשלם גם את היטל השבחה. אז מה שאומר שיהיה לי פה תשלום גדול על זכויות שיתווספו לאחר מכן. מתי לא יהיה לי תשלום היטל השבחה על זכויות כאלו? זה קצת מקרה קיצון, אני בכל זאת אספר אותו. נמר וביום שקניתי את הזכויות מרשות מקרקעי ישראל, הייתה תוכנית שאפשרה לי 200 מטרי, כמו שאמרתי, אבל אני בחרתי לקנות רק 150. לא קניתי את כל הזכויות. קניתי רק 150. זה נקרא בעצם בינוי בפועל בשפה המקצועית. לקחתי רק 150 מתוך 200 מטרים שהייתי יכול. עבר הזמן, ועכשיו אני רוצה לקנות את ה-50 מטרים הנוספים. על ה-50 מטרים הנוספים האלה אני אשלם 91%, כי לא קניתי אותם ביום הראשון שיכולתי. ובמקרה הזה אני לא אשלם אליהם היטל השבחה. יש חלף היטל השבחה עם רשות מקרקעי ישראל. אני רק אשלם את ה-91%. אז מה יישאר לי ביד מהזכויות האלה? לא הרבה.
כן, אבל אתה במקום כאילו לשלם את ה-60%, ה-31% והחלק של רשות מקרקעי ישראל, אתה כאילו מגיע לתשלום כמעט כפול.
נכון. לגבי היטל השבחה, יש רק משהו אחד ששכחנו להגיד. היטל השבחה משולם, נכון, ליום שבו אושרה התוכנית. ומה זה אומר? נגיד והתוכנית אושרה בשנת 2000, ורק היום אני מוכר, ב-2024, הערכי שווי שלפיהם אני אשלם, הם יהיו לפי שנת 2000. מה שאומר שהיום התשלום הוא לא יהיה גבוה, כאילו היום קיבלתי את הזכויות. כי בעצם המועד שבו קיבלתי עוד כסף לכיס, זה היום שבו אישרו לי את הזכויות האלה.
אז זה גם מעודד, כן.
בדיוק, אז לפחות זה לא כל כך יקר, אלא אם כן התוכנית אושרה ממש לאחרונה, ואז אנחנו אכלנו אותה.
כן, בבעיה. אבל השווי, כשאתה אומר 31% מהשווי של הזכויות, זה מהשווי של הזכויות או מהשווי של, של אותו חלק אחרי שאתה בנית אותו? יש...
מדובר באמת בשווי של זכויות. כמו שאנחנו יודעים, אני אתן לכם פה איזשהו בריף קטן על השמעות מהנושא הזה, כל מטר שאנחנו רואים בנוי בדירה, הוא מורכב משלושה מרכיבים. קרקע, שזה כאילו זכויות הבנייה, ובלוקים שבניתי, שזה עלות הבנייה, ורווח יזמי, שזה מה שהיזם הרוויח. אז נגיד דוגמה, ויש לי, הקרקע שווה 10,000 שקל לכל מטר זכויות בנייה, ועלות הבנייה היא 10,000, אז אני על 20,000, ואז הרווח יזמי הוא 20%, אז אני על 22,000 שקלים, או 24,000 שקלים. אז ככה מורכב בעצם השלם של מטר בנוי בדירה. וכשאני עכשיו רוצה, נותנים לי נאמר רק זכויות בנייה, יכולים לחייב אותי רק על זכויות בנייה, כי אני בונה בעלות כסף שלי. אז אם רשות מקרקעי ישראל, לדוגמה, רוצה שנקנה ממנה עוד זכויות בנייה, היא תחייב אותי לפי השווי של הזכויות. אז נאמר 10,000 שקלים למטר, ואני צריך לקנות עכשיו 100 מטרים לפי 10,000 שקלים למטר, לפי 31% אני אשלם 310,000 שקל. רק על הזכויות.
רק על השווי של הקרקע.
בדיוק, על שווי הקרקע. ואחר כך אני אלך ואבנה, וזה יהיה כסף שיצא מהכיס שלי. אבל הם לא יכולים לחייב אותי על כל השווי של המטר הבנוי, אלא רק על מה שהם נותנים לי, שזה זכויות. גם רשות מקרקעי ישראל, וגם הוועדה המקומית בהיטלי השבחה. רק זכויות.
אבל העניין הזה של השווי ההיסטורי, זה קיים רק בהיטל השבחה. רשות מקרקעי ישראל, היא תיקח לפי השווי הנוכחי.
נכון מאוד, צריך להבדיל בין היטל השבחה לבין רשות מקרקעי ישראל בנושא הזה. היטל השבחה הוא בעצם... כי היטל השבחה הרבה פעמים משלמים אותו הרבה שנים אחרי שאושרה התוכנית. יכולה להיות תוכנית שאושרה בשנת 2000, ואני רק ב-2024 אשלם עליה, כי רק אז מכרתי. כל עוד לא מימשתי את הזכויות, אני לא משלם. רק מתי שאני מוכר או שאני בונה את זה. אבל ברשות מקרקעי ישראל הכל קורה עכשיו. קניתי עוד זכויות, אני משלם עליהם עכשיו. מכרתי נחלה, אני משלם עכשיו. עשיתי עוד איזושהי פעולה תכנונית, גילו שעשיתי בנייה ללא היתר בתוך החצר שלי איזה מחסן, אני אשלם עליו עכשיו. ועוד 7 שנים אחורה אני אשלם. עוד עניין ברשות מקרקעי ישראל זה שאסור לך לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא כמו בעלים, שבעלים עושה מה שהוא רוצה בבית שלו. אבל שאתה רשות מקרקעי ישראל, אתה בעצם כפוף אליהם. אתה לא יכול להציב פתאום בית קטן בגינה, או איזשהו משהו מקורה בגינה. יבואו אליך הפקחים ויגידו, בוא, זה לא שילמת על זה, בוא תשלם לנו. אז זה גם איזשהו מטרד.
או שזה גם חריגה שאתה בכלל גם לא יכול לשלם עליה, זה לא משהו שהוא אפשרי.
נכון, נכון, נכון. וברשות מקרקעי ישראל, אם אתה עושה חריגות בנייה, אתה עוד יותר סיכון, כי יכולים לגבות ממך דמי שימוש 7 שנים אחורה. הוספתי חדר, לא ביקשתי אישור מאף אחד, עשיתי את זה בצורה בלתי חוקית. יכולים לבקש שאני תשלום עליו של 7 שנים אחורה על הזכויות בנייה של החדר הזה, כי לא קניתי אותם. וגם אחרי שאני אשלם 7 שנים, אני עדיין צריך לקנות אותם. אז תחשבו מה זה, אם אתם בקרקע של רשות מקרקעי ישראל, להיזהר עם החריגות בנייה, זה עולה הרבה כסף.
וואו, זה באמת יכול להסתכם בהרבה מאוד כסף, וגם שבעצם קונים איזשהו מבנה, בית מרשות מקרקעי ישראל, אז כדאי גם לבדוק את כל הבדיקות האלה עם אנשי המקצוע, ולראות באמת כמה אני קונה, וכמה אפשר לקנות, כמו שאתה אומר, כדי שלא יהיה אחר כך מצב שעכשיו אין לי כסף, אז אני קונה רק 150 מטר מתוך ה-200, אבל אחר כך אני אשלם את ה-91%, או שלצורך העניין, אם קניתי את מלוא הזכויות שאפשר, ולא השתמשתי בזה, אז זה משהו שאחר כך משלמים לפי מה?
זאת שאלה טובה. בדרך כלל כשאתה קונה קרקע מרשות מקרקעי ישראל, אתה מתחייב לבנות עליה בתוך פרק זמן מסוים. היה לי עכשיו בדיוק מקרה כזה, מישהו שקנה קרקע לפני המון המון שנים, ולא בנה אליה עד היום. ועכשיו, אחרי 15 שנה כמעט, הוא רוצה לבנות. אז ביקשו ממנו בעצם לשלם על הערכה של הסכם בנייה. יש הסכם פיתוח, כשאתה קונה קרקע מרשות מקרקעי ישראל, ובו נאמר לך, אתה צריך לסיים את הבנייה בתוך 4 שנים. לא סיימת בתוך 4 שנים, אתה צריך לשלם ערכה. ערכה זה יכול להיות 2% משווי הקרקע לכל שנה. אז מה שאתה צריך להעריך. אז גם לא לבנות סיים בזמן, זה עולה כסף. אז צריך באמת לעמוד בתנאים, זה המון תנאים. אתה צריך גם להשלים את הבנייה בזמן, אתה צריך לקנות X זכויות, אתה צריך להבין מה יש ומה אין, ועל מה אני צריך לשלם יותר, במידה ואני לא אממש אותו עכשיו. אז העולם הזה של רשות מקרקעי ישראל הוא באמת סבוך. צריך להיעזר באנשים, להבין בצורה טובה, וגם להגיע לשם פיזית עוזר למשרדים של רשות מקרקעי ישראל, לשבת עם הרפרנטים, להבין מה יש לי בידיים, כמו בכל דבר בחיים. בסוף כשאנחנו מבינים בצורה טובה, זה עוזר לנו, ופה גם עורכי דין וגם שמאים בעצם מפשטים לנו את העולם הזה של הנדלן, שהוא יכול להיות ספינה מאוד סוערת בים, אנחנו משתדלים להרגיע את המים ולהפוך את זה למשהו יותר סביר, ובשמאות שלי אני תמיד מנסה לשקף את הנכס, בצורה שהלקוח שלי יבין. אני בעצם פורס את הנכס על פני חוות דעת, ואני שם שם את כל המידע שחשוב שיהיה לו. ואני גם מדבר איתו אחר כך, ואני אומר לו מה חשוב לדעת, ומה חשוב מבחינתו לעשות בעסקה הזאת. אז זה עוזר, אני חושב שזה עוזר, באמת.
כן, זה מאוד חשוב, במיוחד כשעובדים מול גופים ממשלתיים, ומי שלא בקיא בזה ולא יודע, אז זה לא משהו שאפשר ככה ללמוד אותו בצורה פשוטה, גם לא פה מהפודקאסט, אנחנו פשוט מנסים לתת ככה, לפרוס את כל הדברים ולהביא את הדברים למודעות. בסופו של דבר צריך לקחת את אנשי המקצוע ואי אפשר ללמוד לעשות את זה לבד, כמו שאנחנו לא נעשה איזשהו קורס או נראה איזושהי תוכנית או סרטון ביוטיוב ופתאום נדע לתקן את הרכב או לעשות כל מיני דברים או לעשות אינסטלציה לבד בבית, אם אנחנו ממש לא מתעסקים בזה. אבל כן, להביא את זה למודעות ולדעת שקיימים הדברים האלה, וזה מאוד מאוד חשוב, כל הדוגמאות שנתת, כי אני חושבת שזה יאפשר לאנשים שיתקלו במצבים האלה, זה ידליק נורה ויגיד, רגע, פה אז כדאי לי לבדוק ככה, ופה כדאי לי לבדוק ככה, ופה כדאי לי לקחת את איש המקצוע הזה. אז ממש חשוב. אני מאוד מאוד מודה לך על כל העצות המעולות. אני חושבת שלפעמים אפילו דבר אחד יכול לשנות אצל אנשים ולחסוך להם במאוד כסף רק מעצם זה שהם הקשיבו לאותה עצה ולמדו אפילו להימנע מטעויות, כי זה בפני עצמו יכול להיות משהו מאוד מאוד מהותי.
ממש ככה, אני מסכים איתך לגמרי, והיה לי כיף גדול מאוד להתארח ולשוחח איתך, ונהנתי מאוד.
תודה.
תודה לך.
תמשיכו לעקוב אחרינו בפודקאסט רכישת דירה הזווית הפרקטית. אתם יכולים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, ביוטיוב, בכל הפלטפורמות. ואם יש לכם שאלות שקשורות לרכישת דירה, אני עורכת דין מירי יעקב גביש, אתם מוזמנים לפנות אלינו, ונתראה בפרק הבא.